שלום, אנחנו קוראים בכתבי רבש, כרך ב' בעמוד 902, מאמר מהו עניין איסורים בעבודה. את חומר הלימוד ניתן למצוא באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות ניתן לשאול גם באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. כתבי רבש, כרך ב', מאמר מהו עניין איסורים בעבודה, עמוד 902. אנחנו נתחיל לקרוא בטור ב', פסקה אחרונה שמתחילה במילים ויש לזכור. ויש לזכור שעניין עבודת האדם בעל מנת להשפיע, היינו שהוא רוצה בדבקות השם, שם מתחיל באדם סדר של עליות וירידות. כלומר, בזמן שהאדם מרכז כל מה שהוא עושה בעבודה, שהוא יקבל תמורת זה שכר, אז כשהוא מאמין בשכר ועונש, אין הרצון לקבל שלו, שיש לו מצד הטבע, מתנגד לקבל תענוגים יותר גדולים. אולם, בזמן שהאדם רוצה ללכת בדרך שלא לקבל שכר, והיות שזהו נגד הטבע, אז מתחילה המלחמה האמיתית עם היצר הרע. היות שהאדם רוצה להעביר את היצר הרע מהעולם, שרק כאן הוא מציאותו. בעניין מה שהרצון לקבל נקרא בשם יצר הרע, הוא היות שהוא מצייר לנו הדרך שעם ישראל רוצה ללכת בה, הוא רע. כלומר, זה שהאדם רוצה לבטל את רשותו ולהיבטל אל השם, הוא טוען שהאדם הזה מאבד עצמו לדעת. אלא מה נקרא טוב? אם האדם ידרוש מהשם שרשותו של האדם יתרחב ויתמלא בכל החסרונותיו, ולא שהאדם יעבוד בשביל השם. היינו, שהיצר הרע שואל את האדם, איפה השכל שלך, שאתה עובד ביגיעה רבה בתורה ומצוות, ומה השכר שלך יהיה? כמו שאמרו חז"ל, המאור שבא מחזירו למוטב, שפירושו, היות שהרע אינו רוצה להיבטל להשם, אלא הרע שבאדם רוצה בקיומו של האדם. אז מייעצים לאדם שאם הוא יתייגע בתורה ומצוות, על ידי זה יזכה לשכר. היינו שבלי תורה ומצוות לא יכולים לקבל שכר גדול כזה. ורק בסגולת תורה ומצוות יכולים להגיע לשכר גדול כזה. היינו שהאדם יתבטל להשם ולא יהיה ניכר את רשותו של האדם, אלא הכל לוקח השם. ועל שכר כזה צועק היצר הרע, הרי אתה מאבד את כל ישותך לדעת. היינו, אתה עושה פעולות כאלו שעל ידיהם אתה תתבטל ממציאותך. וכי בגלל זה צריכים לעבוד ולתת יגיעה על זה? נמצא שהיצר הרע מצייר לו ציורים רעים על סדר עבודתו. וזה נקרא איסורים. היינו, שהאדם רוצה ללכת בדרך האמת, להגיע לדבקות השם, הנקרא השתוות הצורה, וכשבא לו אלו השאלות, הוא מקבל ירידה. היינו, שלא יכול להתגבר על אלו הטענות שלו. וזה מתבטא תכף, אין במוחה ואין בליבה. והאדם הזה, שהוא מתאושש מהירידה, הוא מתחיל אז לחשוב מהמצב שבו הוא נמצא, אז הוא סובל איסורים מזה שהוא מרוחק מהשם. ולאחר שהוא זוכה שוב לבחינת עלייה ברוחניות, הוא מתחיל לחשוב שמהיום ואילך אני כבר אהיה חזק ומחוסן נגד הדיבורים של המלכים של אומות העולם, שמדברים נגד השם, שפירושו לאו דווקא שאומרים שאינו כדאי לעסוק בתורה ומצוות, אלא שאומרים שלא כדאי לעבוד על השכר הזה שיאבד את עצמותו עצמו. וכמו כן, שכל היגיעה הוא רוצה שתהיה עבור הקדוש ברוך הוא, וכלום לא לתועלת עצמו. וזה גורם לאדם איסורים גדולים, והם כמו קוצים בגופו של אדם, שרוצה לברוח מהמצב שבו הוא נמצא. ועוד שהוא אומר, בטח אני לא ראוי לעבודה כזו, אחרת לא הייתי מקבל ירידות. נמצא שהאיסורים האלו, מה שהוא שומע מהם, שלא כדאי בשבילו לעבוד על כוונה זו, אם כן, יש כאן בדברים. א', הטענות של המלאכים, המשעבדים את ישראל על הדיבורים שלהם, עם הדיבורים שלהם. היינו, שהאדם נופל תחת שליטתם של המלאכים, שהם משעבדים את האדם, שהוא לא יכול לעבוד אלא רק לתועלת עצמו. כאיסורים של ציור הרע, מה שהיצר הרע מצייר לו, כל המלאכים של כל אומות העולם נקראים בשם כללי יצר הרע. וכל מלך ומלך יש לו דעת בפני עצמו, ואומר לאדם, תלך בדרך שלי, אני אתן לך תענוג בעבודה. זאת אומרת, שכל המלאכים אומרים דבר אחד, היינו, שטוב בשבילך שתעבוד לתועלת עצמך ולא לתועלת השם. נמצא שהאיסורים, מה שהאדם רואה שאין הוא מסוגל לעבוד לתועלת השם, האיסורים האלו גורמים שהוא רוצה לברוח מהמערכה. שהאיסורים האלו נותנים לו להבין שהעבודה הזו היא לא בשבילך, כי לדרך הזו צריכים יחידי סגולה, שהם אנשים מורמים מעם, ולא סתם עמך יכול לגשת לעבודה זו, הנקרא לעבוד על הכוונה בעל מנת להשפיע. ועוד יותר גרוע מזה, הוא מה שיצר הרע בא אליו בלבוש של מלאך קדוש, ואומר לו, הרי אתה רואה שהצדק איתי, תסתכל קצת אחורה, איך אתה היית עוסק בתורה ומצוות במרץ רב, ואיך שהתפילות שהתפללת היו בהתלהבות. ואם תשאל, מדוע היה בעבר כך? אז בטח, כמו שאני אומר, היות שעבדת לתועלת עצמך. היינו, בכדי לקבל שכר, היה לך כוח עבודה. אם כן, מהי התועלת שאתה כל פעם מתגבר, ואתה רואה שאתה חוזר לירידות, שזה נקרא פרוץ מרובה על העומד, כלומר שהירידות הם יותר גדולים מהעליות. ועוד אומר לו היצר הרע, בזמן שהוא מתלבש בלבוש של מלאך קדוש, הלוא אז היית מתקדם בעבודה, ובכל יום ויום רכשת רכוש של קדושה בתורה ומצוות, ועל זה אתה מזלזל, ואתה אומר שאתה רוצה לעסוק רק לשם שמיים. הלא אתה רואה שבעבודה זו אתה הולך אחורה, שיש לך ירידות. היינו, הרע שלך נעשה יותר רע עכשיו. מה שאין כן, כשאתה הלכת בקיום תורה ומצוות, בבחינת המעשה לעבודה, הלא הצלחת יותר. כשאתה בעצמך ראית איך שהתקדמת. מה שאין כן עכשיו, איזה מרץ ואיזו התלהבות יש לך בעבודה. אם כן, אומר לו, לך מדרך הזו. נמצא שעל ידי הדיבורים של יצר הרע, שהוא הכלל של כל המלאכים של אומות העולם, המשעבדים את ישראל, דוקרים את גופים של אלו העובדים שרוצים לעבוד בעל מנת להשפיע. ובאמת נשאלת השאלה, למה מגיע לאלו אנשים שרוצים ללכת בדרך האמת, להגיע לדבקות השם ולהיבטל אליו איסורים כאלו? היינו ירידות עד כדי כך שהם לא יכולים לסבול את האיסורים ורוצים לברוח מהמערכה. ואלו אנשים שהם עובדים על מנת לקבל פרס, אין להם עניין של איסורים. שירגישו שהם רחוקים מעבודת השם, אלא שמרגישים שהם הולכים ומתקדמים בכל יום, ובטח בזמן שרואים את ההתקדמות, יש כוח לעבודה. והם לא מרגישים בכלל שיש להם ירידות. אלא, לפעמים מתקדמים הרבה, ולפעמים מתקדמים לאט, אבל לא אחורה, חס ושלום. והתשובה היא, כי בזמן שאין האדם מרגיש חיסרון וקלקול בעבודה, אין לו מה לתקן. אלא זאת, הם אלו אנשים שאינם מסוגלים לעבוד רק בבחינת המעשה, ועל המעשה מצוות אין מה להוסיף ואין מה לגרוע, כמו שכתוב, לא תוסיף ולא תגרע. ולהיות שעדיין אין להם שום צורך על הכוונה, שעניין הכוונה הוא להגיע להשתוות הצורה, הנקרא על מנת להשפיע. וממילא אין הם רוצים להידבק בו. כלומר, שאין להם שום הבנה בעניין לעבוד שלא על מנת לקבל פרס.
לכן מצווה בלי כוונה כגוף בלי נשמה, כי על ידי זה שמבצעים פעולות ללא כוונות, אין להם שום התקדמות לקראת הדביקות. ולכן כביכול כאילו שלא עושה כלום מבחינת התיקון, הנשמה. לא נוגע לנשמה. כי נשמה זה סך הכל האוסף של הכוונות הנכונות.
ולהם אין הקדוש ברוך הוא נותן איסורים, שהוא עניין הרגשת הריחוק מהבורא, שיבקשו שהבורא יקרב אותם.
ואז הם שרואים בטוב, שהכל טוב, הכל בסדר, מרגישים שמוסיפים כל יום, כי אפשר בכל יום, בכל מצב, להוסיף מעשים ללא כוונות. והיה בכוונה שאדם נמצא שם במאבק הפנימי, עבור מי הכוונה, עבור מה, אבל המעשים בעצמם תמיד יכול לבצע. העיקר לצייר לעצמו איזה שכר. ולכן אנשים שמסתפקים רק במעשים ללא כוונה, הם יכולים תמיד להרגיש את עצמם טוב. שהם מתקדמים ומרוויחים. וכדאי להם לחיות, כדאי להם לקיים. כל מה שמקיימים יותר, אז מרוויחים יותר. פרוטה או פרוטה מצטברת לחשבון גדול, לפי הבנתם. כן.
וזה כמו שכותב הרמב״ם, שלנשים קטנים וכלל עמי הארץ, מלמדים אותם לעבוד בעל מנת לקבל שכר. כי הם לא יבינו אחרת, אלא עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלין להם רע זה, שצריכים לעבוד לשמה, שהוא בעל מנת להשפיע. ובאמור נבין מה ששאלנו, מדוע ישראל, שהם אהובי השם, השם נותן להם איסורים, ולא עוד, אלא שאומר להם, היות שאני אוהב אתכם, לכן אני רוצה מכם שאל תקוצו בהקוצים. כי אלו המלכים המשעבדים את ישראל, הם כקוצים בגופו. וזה שכתוב, ואל תקוץ בתוכחתו, שפירוש שלא יברחו מהמערכה. ולהגיד שהעבודה זו של על מנת להשפיע הוא לא בשבילכם, שפירושו, כי מי שהקדוש ברוך הוא אוהב, הכוונה לבחינת ישראל, שהוא רוצה להיבטל ישר כל להקדוש ברוך הוא, והרצון לקבל שיש באדם, את זה האדם רוצה, שהשם ייתן לו כוח להכניע אותו, שהוא יתבטל להשם. אלא שאין האדם יכול להתגבר על הרצון לקבל, היות שהרצון לקבל נותן לו להבין שעיקר מה שהאדם צריך לעבוד ולתת יגיעה הוא לצורך שיהיה בידו למלא את אהבת עצמו. והיות שהאדם רוצה להפך, לבטל אהבת עצמו, ושיהיה בידו לעבוד רק מה ששייך לאהבת השם, כלומר, שאין האדם רוצה לעבוד לתועלת עצמו, אלא לתועלת השם, היינו, ממה שהשם נהנה. שהאדם אומר שאין לו סיפוק בזה שיהיה לו כוח לא לעבוד לתועלת עצמו. כמו שיש הרבה מתחכמים שאומרים שזהו שלמות האדם אם הוא לא עובד לתועלת עצמו. והוא אומר שלא בשביל זה ברא השם את הנבראים, שלא ייהנו. אלא מטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו. לכן גם הנבראים צריכים לעבוד בהשתוות הצורה. היינו שכל חשקם יהיה להטיב לבורא. נמצא מי שאומר שמטרת האדם להגיע לשלמות הוא רק שלא יעבוד בשבילו, שרק זהו מטרת האדם, שבשביל מטרה זו הוא נברא, אין זה אמת. אלא האדם צריך תמיד לבדוק עצמו אם הוא עובד לתועלת השם, כלומר שהשם ייהנה. זאת אומרת, שהוא רוצה להחליף את אהבת עצמו ולהגיע לאהבת השם. כי רק על ידי זה הנבראים יגיעו למטרה שבשבילה נבראו, המכונה להטיב לנבראיו. לכן אלו אנשים שרוצים להגיע לאהבת השם, הגם שעדיין המדרגה הזו רחוקה מהם, והם רוצים על כל פנים להגיע לזה, כבר נקראים אוהבי השם. כמו שאמר אבי ומורי זצל על פסוק יהיב חוכמתה לחכימין, ושאל יהיב חוכמתה לטיפשין, היה צריך לומר, היות, כיוון שהם כבר חכמים, מהו שנותן להם חוכמה? ומאין היה להם חוכמה? מטרם שהשם נתן להם. רק אחר כך, בזמן שכבר היה להם חוכמה. ואמר שהפירוש של חכימין הוא כי מי שרוצה להיות חכם, הגם שעדיין אין לו חוכמה, אלא שיש לו רצון לחוכמה, כבר נקרא חכם, על שם המטרה שלו. לכן, מי שרוצה להיות חכם, הוא צריך להאמין שהשם ייתן לו חוכמה. ועל דרך זה יש לפרש כי מי שרוצה להיות אוהב השם, אלו כבר נקראים אוהבי השם. לכן השם רוצה לתת להם אהבה, היינו ביטול אהבה עצמית, ושיזכו לאהבת השם. ולהם אומר הזוהר הקדוש שהשם מחזיק בידו השרביט, להנהיגו בדרך הישר. כלומר, שאלו האיסורים שהם סובלים מהירידות שהם מקבלים, אז הם צריכים להאמין שזה בא מהשם. כלומר, שאלו המחשבות זרות שהם מקבלים, שזה אצלם כקוצים בגופם, השם שולח להם הירידות האלו. והגם שהאדם מבין שיותר טוב היה אם השם היה שולח יותר עליות, והירידות האלו, למה לי? כלומר, מהי התועלת מזה? ועל זה באה התשובה שזה נקרא שרביט בידו של הקדוש ברוך הוא, להנהיגו בדרך הישר. כי אחרת, אם האדם יישאר במצב של העלייה, אז האדם יחשוב שכבר הגיע לשלמותו, ויישאר במצב השפלות שלו, כי לא ירגיש שום חיסרון, שיהיה צורך לתקנו. לכן השם מראה לו את שפלותו, ומראה לו עד כמה שהוא כבר חשב שהוא איש מורם מעם, שאין לו מחשבות כל כך שפלות כמו שיש לאנשים אחרים. פתאום הוא רואה שיש לו מחשבות יותר גרועות מאנשים שעובדים בבחינת הכלל, הנקראים עובדים בעל מנת לקבל שכר.
לכן כתוב שצריכים להודות על הרע יותר מאשר על הטוב. כן? כי דווקא על ידי זה האדם מתקדם למטרה. על ידי זה שמקבל מלמעלה, זה האור העליון מאיר ומעורר בו, בתוך האדם, יותר ויותר השקעים, חסרונות בתוך רצון לקבל שלו, הרצונות יותר גרועים, יותר ויותר גרועים, שצריכים לתקן, ואז אדם צריך להודות על העבודה, כי על ידה הוא מתקדם. כאן אנחנו צריכים לבנות לעצמנו איזה סביבה כזאת, אווירה, שהיא כל הזמן תחזיק אותנו נכון, שנרצה עבודה, נרצה לקבל גילוי החסרונות, נרצה להרגיש את עצמנו שפילים, גרועים, נרצה לגלות יחס הרע לאחרים כמקום לשינוי, לתיקון. זה הכל תלוי בסביבה, עד כמה שהיא לוחמת, עד כמה שהיא מביאה לאדם הרגשת הלחימה. כן.
עמוד 905, טור ב', דבר מתחיל והוא אומר. והוא אומר שהוא רוצה לעבוד רק לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. ובטח שהוא עומד במדרגה יותר גבוהה מהם, ופתאום הוא רואה שהוא יותר שפל מהם. נמצא שעל ידי האיסורים שהוא מרגיש, זה גורם לו שיצטרך לבקש מהשם שיקרבהו באמת. לכן זה שייך דווקא לאלו אנשים שהם בבחינת ישראל. היינו כנ"ל שרוצים להיות בחינת ישראל. ובכדי שלא ייכשלו בסדר עבודה, לכן הוא שולח להם את הירידות האלו. וזה נקרא שמחזיק את השרביט בידו להנהיגם בדרך הישר, שדרך הישר נקראת דרך ההולך ישר להיכל המלך. מה שאין כן אלו אנשים שהם רק בבחינת עשיו, שהיא בחינת מעשה לבד בלי הכוונה, שהמעשים יבואו לבחינת ביטול את תועלת עצמו, ואין הוא רוצה לעשות מעשים שהם לתועלת השם, אלא שהם מסתפקים רק בבחינת המעשה, בלי כוונה שזה יבואו להם לדבקות השם, ולא חושבים על עניין דבקות השם, כמו שכתוב, ולדבקה בו. להם אין הקדוש ברוך הוא מחזיק בידו את השרביט להוכיחם. וזה שאומר, ואת עשיו שנאתי, ומשום זה העברתי ממנו השרביט, העברתי ממנו התוכחה, כדי שלא אתן חלק בי. שפירושו, שאני לא רוצה שיהיה לו דבקות בי. וזהו שאומר, נפשי קצה בו. שפירושו, היות שכל עבודתם היא רק עבור תועלת עצמם, לכן נפשי קצה בו, ואני לא אתן לו חלק בי. כלומר, שאני לא אתן לו איסורים שעל ידם יגיעו להידבק בי. כי היות שאין להם חפץ בי, לכן אין לי חפץ באלו שהם בבחינת עשיו. היינו שמרגישים עצמם לשלמים. שעשיו פירושו שכבר עשה את שלו. והוא חושב את עצמו לאיש שלם. ומה האדם יכול לעשות שלא יצטרך לבוא לידי ירידה, הנקראת איסורים, בזה שהוא מרגיש שהוא מרוחק מהשם? היות שכל עניין איסורים הוא בכדי שהאדם לא יישאר בדרגה הנמוכה, משום שהוא יהיה מסתפק במועט, כי האדם יחשוב שכבר זכה לדרגה ברוחניות. לכן ההכרח הוא להוריד את האדם מטה בחשיבות. כלומר, שהוא רואה בעצמו איך שהוא בעל חיסרון. אז הוא יודע לבקש מהשם שיעזור לו להוציאו משפלותו. אם כן, איך אפשר להיות מציאות שלא יצטרך ליפול למצב של שפלות? העצה לזה היא, אם האדם בעצמו עושה חשבון לעצמו, ורואה על ידי מחשבה ורצון, איך שהוא עדיין מרוחק מדבקות השם. זאת אומרת, שגם בזמן עלייה, הוא עושה חשבון לעצמו, הוא מתחיל להרגיש את חסרונותיו, אז ממילא הוא לא צריך ליפול ממצבו. היינו, שיתנו לו מחשבות שפלות, עד שהוא מרגיש שהוא במצב של חסרונות. אלא, אפילו בזמן עלייה, הוא כבר מתחיל לחפש עצות, איך לעלות בדרגה.
זאת אומרת שעליות וירידות זה לא חשוב. העיקר בשבילו כל הזמן להיות בנטייה למטרה, ועליות וירידות זה כמו שהוא נוסע בכביש כזה עם הרבה הפרעות. כן, אז קפיצות למעלה, נפילות למטה, זה לא כל כך חשוב. העיקר שמתקדם, ומבין שבלי זה אי אפשר להתקדם. אז בצורה כזאת, אם אדם מסדר את עצמו להתייחס לחיים, הכל נכלל בתוך ההתקדמות.
אלא אפילו בזמן עלייה הוא כבר מתחיל לחפש עצות איך לעלות בדרגה. אז ממילא לא צריכים לתת לו מלמעלה ירידות, מטעם שהוא בעצמו מתחיל לחפש עצות עוד מטרם שנפל לשפלות. ונדמה עכשיו שהמצב שבו הוא נמצא שהוא מלא חסרונות, ובזה הוא יכול לפתור עצמו שלא צריך שיתנו לו ירידות מלמעלה. אבל בדרך כלל הסדר הוא שבזמן עלייה אין האדם רוצה לחפש בעצמו חסרונות, לכן מוכרחים לתת לו מלמעלה ירידות. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, עד לא אבידנה בחישנה. פירוש, זקן שהולך שכוח, הוא מסתכל תמיד לארץ, כאילו הוא מחפש דבר, ואומר, עד לא אבידנה, שלא נאבד ממני דבר, אפילו אחי בחישנה, אני מחפש. שיש לפרש, זקן זה שקנה חוכמה. היינו, שהוא חכם הרואה את הנולד. היות שהוא יכול לבוא לידי ירידה, כדי שירכוש כלים ריקים, שיהיה אפשרות להשם, שימלא אותם. אחרת, הוא יישאר במצב השפלות, מסיבת שלא מרגיש שהוא בעל חיסרון. ואז, בזמן שנאבד לו מצב של העלייה, הוא מתחיל לחפש עצות איך לעלות שוב ברוחניות. לכן, מי שהוא זקן, היינו חכם הרואה את הנולד, הוא מתחיל לחפש איך לעלות ברוחניות, עוד מטרם שנאבד לו מצב של העלייה. הוא מתחיל אז לעשות את כל העצות, איך שיש איזה אופן שיוכל לעלות במעלות הרוחניות. וזהו על ידי שמתחיל לחפש חסרונות במצב שבו הוא קיים. ואז כבר אין צורך שיזרקו אותו למטה בחשיבות, שימצא ויראה בעצמו חסרונות, היות שהוא בעצמו כבר מחפש חסרונות, בכדי שיהיו לו כלים ריקים שהשם ימלא חסרונותיו. והעצה הכי טובה בזמן העלייה היא שהאדם מרגיש שיש עכשיו מצב של רוחניות והוא רוצה למצוא חסרונות, אז האדם צריך לעיין בתורה ולמצוא את הקשר שיש בין התורה לאדם, שמזה יהיה לו לקחת דעת איך לעבוד את השם, כמו שכתוב, גם נפש בלי דעת לא טוב. וכמו שכתוב, וחנן מאיתך חוכמה, בינה ודעת. ואז, ממילא, הוא יראה את החיסרון שבו, וכבר יהיו לו כלים ריקים. ומזה הוא ינצל, שלא יבוא לידי ירידה ממש.
אז נתחיל מסוף. איך, מה זה נקרא לחפש בתורה קשר לתורה? שזה העצה הכי מועילה להתקדמות. איך הוא כתב כאן, כתב מהמילים? למצוא את הקשר שיש בין התורה לאדם. רואים? כן, זהו. אז מה זאת אומרת? בבקשה, שאלה ראשונה. חבר'ה, חברים, צביקה, תן דוגמה. פעם בשבוע שאתה בא, אז לפחות אני מבין שראש השנה והכל. קדימה, קדימה. מה זה נקרא למצוא קשר בין אדם לתורה?
הקשר שלנו לתורה קורה רק במאמץ לחיבור, וזה אומר שאם אדם הוא בעלייה, אז הוא צריך להשקיע מאמצים בחיבור, בתפילה, בקבוצה, ולנסות ליצור מגע עם התורה.
לאתר עד כמה שהמצבים בינינו, המצבים של החיבור בקשר בינינו, על זה התורה מדברת.
האדם הוא כולו רצון לקבל, התורה היא זאת שמחזירה את הרצון הזה למוטב, ורק בעבודה בחברה, במאמצים להתחבר, יש צורך שמתעורר לתורה. זה הקשר.
קשר בין האדם לתורה זה המאור מחזיר למוטב שיש בתורה. איך, מה אני צריך לעשות כלפי מי אני צריך לעבוד, ומה אני צריך לעשות כדי שיהיה כזה החיסרון שעליו יפעל המאור שבתורה, כי על ידי זה אני מתקדם.
ולכן דווקא בזמן עלייה זה הזמן לחפש את הקשר למור המחזר למוטב, כדי לראות עכשיו איך אני משתנה עוד יותר ואיך אני מתקרב עוד יותר אל ההשפעה.
להיות כל הזמן במרכז הקבוצה, וזה שאנחנו משקיעים ביחד מאור בשביל לתקן.
כן, ולהיות כל הזמן הזקן הזה שמחפש חסרונות וכל הזמן מברר את התמונה שנגלית לפניו כלפי הקבוצה, איפה הוא יכול באמת להשתדל בחיבור, איפה חסר ואיפה שמה הוא ישקיע את המאמץ כדי להיות בעבודה הנכונה.
איך אני יכול לסדר את עצמי לקבל כל דבר ודבר ש... בכל רגע ורגע שאני מרגיש בחיים שלי כהזמנה להתקרבות. כן, סתם רואה ציפורים בשמיים. רואה חברים, רחוקים, אנשים שנעימים לי, לא נעימים, כל דבר ודבר. איך אני צריך לסדר את עצמי לקבל כל רגע בחיי כהזדמנות להתקרבות לבורא? איך אני הכין את הכל שכך בצורה כל כך מועילה אני יכול להתקדם? תוך זמן קצר אפשר לעבור כל הדרך אם אדם כך מקבל את המציאות. איך נוכל לסדר לעצמנו התקדמות כל כך יפה, מהירה, קלה? בבקשה.
על זה בדיוק התורה כותבת לנו, שזה ספר הוראות. איך באמת לראות כל דבר במציאות, איך הוא מקדם אותנו ליתר דבקות, ליתר חיבור. ובשביל זה גם הביאו לנו את החברים ואת הקבוצה. שכל הזמן אנחנו יכולים לבחון את עצמנו ולראות ולבדוק. ועל ידי החברים והספרי התורה, אנחנו יכולים ככה להתקדם ליתר חיבור ולתוספת של קרבה לבורא ולחברים.
אם אנחנו זוכרים שהבורא זה תכונת ההשפעה, ושזה נמצא במרכז הקבוצה, אז מתוך מרכז הקבוצה מתפשטת כל המציאות על כל התופעות והמופעים שלה. מה שנראה לנו כטוב, מה שנראה לנו כרע. ושהכיוון של ההתפתחות של המציאות הוא מטרתי. לכיוון של חיבור, לכיוון של שלמות, לכיוון של השפעה. וכל העבודה שלנו זה לקחת את כל מה שמופיע לנגד עינינו, ולעבוד כאילו שאנחנו רואים את זה, שזה כך, אפילו שזה עדיין לא כך, בעינינו.
כן, אומרים לנו שחוץ מהגוף שלי, זה הכל הבורא. אז את זה אני צריך לזכור בכל פעולה ופעולה שאני עושה. בכל פעולה, בכל מה שאני עובר במהלך היום, לקשור את זה לבורא. לזכור שהוא מצייר לי את הציור הזה כדי לקדם אותי. ולעזרה גם ניתן לי הסירייה, הקבוצה, שהם עוזרים לי להרגיש את את החיצוניות הזאת כמשהו פנימי אצלי. פשוט לקשור כל דבר שמחוץ לי לבורא. וזה מה שהוא מבקש. שנהיה איתו תמיד בקשר. גם אם זה טוב לי וגם אם זה רע לי. ובמיוחד כשזה רע לי, לקשור את זה לבורא. כי על זה נאמר, הם מברכים על הרע כמו שהם מברכים על הטוב. אז רק ככה נוכל להתקדם.
בסביבה נגיד של אומנים, אז האומן הוא כל הזמן, כל דבר שהוא רואה הוא כאילו מקשר את זה לאומנות שלו, כל דבר זה הופך להיות רעיון ליצירה או לא יודע מה. אז ככה אנחנו צריכים להיות סביבה של מקובלים, שיש איזו אווירה כזאת, שכל דבר שאדם נתקל בו הוא מקשר את זה ישר לזה, לתיקון, להשפעה, למחשבה, לחברים, לדאגה.
על ידי שהוא מחפש כל הזמן כלים ריקים שהוא שאפשר, שהבורא יכול למלות אותם. אז הוא מסדר את עצמו בעצם ומייצר הזדמנות להתקדמות. לא צריך לחכות שהחסרונות ייפלו עליו בשביל שדוחפים אותו להתקדם, אלא הוא מתקדם כבר בעצמו.
בזה שאדם משתדל כל הזמן להיות בשתוקקות, מה, איך אני גרום נחת לבורא, איך אני אהיה במצב שאני אשפיע לו, כלומר, מה הבורא רוצה ממני, אם זה בזה שאני צריך להתחבר לאנשים בקבוצה שלי, אם אני צריך להתבטל, אם אני צריך לראות את הקלקולים שיש בי, כל הזמן לנסות להיכנס להיות בהשתוקקות הזאת. אז יש נפילות, יש חזרות, יש מאבדים את זה, אבל כל הזמן לנסות להיות בזה, להבין שכל מה שמוקרן בחוץ, זה בא כדי לתת לי את ההזדמנות להיות קשור לבורא ולתקן את עצמי.
איך הוא יכול לסדר לעצמו כרגע בחיים כהזדמנות? כבר מתחילים להבין שבעצם מה שהורג אותנו זה הקטע של האגו, הרצון לקבל שלנו, שהוא עושה לנו פשוט אוכל כל חלקה טובה. ואז צריך לדעת איך לסדר לעצמו, זה קטע שצריך לדעת לעבוד על פשוט, לוותר על האגו שלך, לשחרר את האגו שלך, לא הולך נגדו, אלא פשוט להתעלות מעליו. וכל סינה שאתה רואה, וכל דבר שאתה רואה בחיים, פשוט להתעלות מעליו, ולהשתדל להתעלות, זאת העבודה שלנו כל הזמן, ואז אתה מסדר לעצמך את החיים יותר טובים, פשוט תוותר, פשוט תשחרר, תעלה מעליו, רק כל סינה תחסי אהבה, ככה מתקדמים, ככה תסדר את החיים שלך יותר טוב.
היוצא שאנחנו לא צריכים לתקן את האגו, לתקן את הפגמים, לתקן את כל התכונות הרעות שלנו וכל הדברים הגרועים שאנחנו רואים, מאורעות למיניהם שמתגלות בתוכנו לפנינו, אלה אנחנו צריכים לשנות אליהם יחס שלנו. כן? זהו. שאני רואה את האגו, אני לא נוגע בו. אני לא נוגע בו. אני רק יחס אליו משנה. איך? משנה את היחס ולמה? לאיזה? נו? בבקשה. זאת אומרת, התיקון האמיתי, שאני לא משנה כלום בשום המציאות, כן? לא נכנס לשום דבר, חוץ מהיחס שלי למה שמתגלה בי או בסביבה שלי, בכל העולם. רק היחס אני צריך לשנות. כן? וזה נקרא תיקון. למה? ואיך עושים זאת? בבקשה.
אנחנו צריכים...
וגם כן, מה ההבדל? שאני מתקן מה שאני רואה רע, כי התכונות שלי זה, אז איך אני מתקן אותם, או שאני משנה יחס שלי אליהם. מה ההבדל בין יחס כזה לקלקולים שאני מתקן אותם שיהיה בצורה מתוקנת, או שאני משנה את היחס שלי אליהם, לא לראות אותם כקלקולים? בבקשה.
אני לא יכול לשנה כלום. אנחנו צריכים המאור מרזיר למוטב, רק המאור מרזיר למוטב.
כן, ביחד, בקבוצה, אנחנו יכולים לשנות יחס לכל דבר. בסוף מגלים שאנחנו משנים את עצמנו, הדבר עצמו זה לא העניין. הדבר עצמו זה רק איזו השתקפות. אז דרך חיבור עם עשירייה, עם קבוצה, אפשר לזכור על המטרה החשובה באמת, ודרך זה לראות איך מתקדמים מכל מצב.
כן, ועל ידי הסירייה אפשר תמיד להישאר בתוך המציאות הזאת ולא לברוח לכל מיני הזיות אחרות. זאת אומרת שכל הזמן דרך הסירייה אני יכול באמת לראות את היחס שלי כלפי החברים. למי אני דואג? לי או לחברים? זה בדיוק העבודה אם אין עוד מלבדו, וכל הזמן יש הזדמנות לחזור לזה.
כן, אם אין שום דבר במציאות חוץ ממני ומהבורא, אז אני כנראה כבר קיים, ואת הבורא אני צריך לפתח אליו יחס. יחס חדש, יחס נכון.
זה במידה שיש אווירה של ממש... כל הזמן כמו שדה קרב כלפי היחס הזה, שאנחנו לא נותנים, לא דואגים כל אחד על היחס שלו, כי אז אנחנו נלחמים ממש בצורה ישירה, ואי אפשר לנצח מלחמה בצורה ישירה, רק בדאגה שתהיה אווירה כלפי החברים שיוכלו לעשות את העבודה הזו. כל אחד דואג לא על עצמו אלא על האווירה הכללית.
ואם אני רואה את כל התמונה שאני רואה מתוך התכונות שלי והכל נמצא בי, תלוי בי, אז רק התיקון שלי הוא זה שמשנה משהו. אני צריך לכוון את עצמי אחרת.
למה תיקון היחס הזה הוא נקרא הכוונה? למה תיקון היחס שלי לכל מה שמתגלה, שאני משייך את זה לבורא, לעצמי, לא חשוב איך, תיקון שאני מסתכל על כל דבר שנעשה בצורה מתוקנת, ממצב הקודם, מהסתכלות הקודמת להסתכלות הנכונה, זה נקרא תיקון הכוונה. בבקשה.
כי אני לא יוכל לקלוט את מה שבחוץ, שזה טוב ומטיב לפי אגו שלי אף פעם. זה הכל יראה לי כשלילי. אלא זה כאילו האינדיקציה, זה שאני מצליח להכניס את כל הצורות שמתגלות בחוץ, אפילו כאילו רעות, מצליח להכניס אותן ולשייך אותן לבורא. זה ההבחן שבאמת תיקנתי יחס לאין עוד מלבדו.
כי כרגע כל היחס שלי לכל מה שקורה, לכל המציאות, זה רק מה יהיה לי מזה, מה זה נותן לי, מה זה ממלא אותי. ושינוי היחס כלפי ההשקעה בחברים, כלפי זה שלחבר את החברים, כלפי מה קורה איתה, מה קורה בעשירייה, זה נקרא תיקון הכוונה הזה, זה פשוט כוונה מחוצה לעצמו.
למעשה התיקון הכוונה זה, זה הכל, זה, זה ההסתכלות בין להפוך את הרע למשהו שהוא הורג לבין להפוך את הרע לתרופה. הכל זה סביב הכוונה של המעשים שלנו והיחס שלנו לסביבה.
יכול להיות שבגלל שאני לא רוצה כאילו להתעסק בתיקון האגו, אלא רוצה להתעלות עליו, וכל הזמן להידבק במי שנותן את האגו, כאילו, ובגלל זה זה נקרא הכוונה, שאני רוצה להתכוון כל הזמן לבורא, כהוא שנותן את כל המצב הזה.
Да, получается, что, как было сказано в статье, желание изменить свою природу, жертв, в соответствии с намерением Творца, Света, уже называется исправлением моего намерения.
אם השגנו כזאת מדרגה שיש לנו במשהו קשר עם הבורא בזכות היגיעה לחיבור מצידנו, אז אנחנו נמצאים קודם כל באיזושהי הצדקה של מה שקורה איתנו. זאת אומרת, מפה מתחילה עבודת התיקון. אני יכול וצריך לסנוא כל דברים שמפריעים לי לקדושה, אבל ההתייחסות שלי מתוך מקום של הצדקה, זה בא מטוב ומיטיב, ומשם אנחנו מתחילים לפעול כדי לשפר את המצב.
כל יחס, כל יחס עם כל דבר שיש בחוץ לי, זה את ה...
איך אני בונה ראש תוך סוף של הפרצוף שלי. בבקשה. זה מתוך זה שעכשיו דיברנו, כן? איך אנחנו מתקינים את הכוונה לרצונות שמתגלים, מסדרים את הרצונות האלה, כוונות. בבקשה.
צריך לצאת לעלות כל הזמן לרצון מקבל בעצמי, ולמקבל לעשות את הכוונה שכל הזמן יהיה ישר לחיבור, להשפעה.
המטרה שלנו לפי המקום שאנחנו קובעים בראש, לקבל אותה מנה של אור שמקבלים אותו בסוף, ומה שאנחנו לא יכולים לקבל, לא לקבל, שזה קובעים בסוף.
להתחיל להסתכל, להתחיל לנתח את הרצונות שלנו, את המחשבות שלנו, האם הם מקוונים כלפי מטרת הבריאה, כלפי חיבור, כלפי קבוצה, או שהם מכוונים כלפי עצמי, ולנסות להתחיל לעבוד עם זה, איזה רצונות אני מממש, איזה אני שם בצד.
בונים את זה ביחס בינינו, בסירייה, ובכוונה.
אני בונה את הראש תוך סוף, זה אני לוקח את החברה כמו ערך העליון, והאביות שמתגלה זה הסוף, ובתוך אני עושה את העבודה בכוונות כלפי החברה.
ראש תוך סוף, אפשר לקחת את זה למקום שבעצם אני מושפע מהסביבה שלי, כמה מתוך זה אני למעשה לוקח לטובת עצמי, וכמה למעשה אני בולם כדי לא לקבל, ומחזיר חזרה לסביבה.
ראש זה איפה שאני בונה את הכוונה הזאת, כאילו, להידבק לעליון. תוך זה הרצונות שאני עובד איתם, בסוף לא יודע.
Да, удивительно получается.
товарищи говорили, прям образ, все проясняется в десятке, то ну, место, где я делаю расчет, мы вместе, это Рош, наверное, насколько мы можем связать с Творцом. Тох — это та сила, которая нам дается, мы
используем нам. בפרצוף שלי. בבקשה.
קדושה זה מה שקשור לעליון שלי, שזה כרגע קבוצה ורב, וצריך להידבק לשם.
שאלה קלה. הקדושה זה מה שלמען המטרה, למען הבורא, למען הבריאה, למען הקבוצה, והקליפה זה מה שרוצה בשביל עצמי.
קדושה זה כל מצב שבו אני מסלק את עצמי מתוך המשוואה, מסלק את הרצונות שלי, נדבק בדעת עליון, בדעת הקבוצה, וקליפה זה כל מה שאני בתוך הדעת שלי, כל מה שנמצא בתוך הדעת, נמצא בתוך ההסכמה שלי, שאני מסכים, הגוף שלי מסכים, כל זה קליפה.
אי אפשר בלי אחד בלי השני. קליפה בסופו של דבר זה הבירור של הקדושה, במיוחד שהולכים בדרך, וכל מה שעוצר אותי בעצם מלהתקדם זה סוג של קליפה, לפתח את היחס הנכון כלפי כל מה שיש במציאות זה סוג של קליפה, משהו כזה.
קדושה שאני מצליח במשהו כבר להתקלל בקבוצה, בהבנה, בהחלטות שלי, שזה לא אני עכשיו מחליט, אלא אני כלול עם כולם, וקליפה שזה עדיין נמצא באיזה מין החלטות משלי.
קדושה שאני חושב איך החברים יצליחו, הקליפה שאני חושב רק אתל את עצמי, איך אני אצליח.
קליפה שאני מסוגל את עצמי משהו. קדושה זה סקרנות, לחכות את להתחדש כל רגע, להיות בהכנה, להכנה להתחדש, להבין שכל רגע חדשה, אבל זה זה מקבוצה, ממרכז הקבוצה, זה הכל שם.
אם באמת כל מה שאני מקבל, הכוחות, המחשבות, ההתעוררויות, הן באות ב-100% מהקבוצה, אז זה מקסימום הקדושה, ולפי זה מתחלק. כמה אני כולי ניזון מהקבוצה והכל יוצא משם.
אין קדושה, הכל קליפה. אתה גמר התיקון, אדם צריך להאמין, לא צריך להאמין שמשהו יש בקדושה, הכל קליפה.
ולהוסיף כל הזמן בעצם רק את הכיוון הזה ש... לא מעניין אותה הרגשה שלו, אלא מעניין אותו להיות דבוק לאמת, שיש לו את היכולת להפריד הזאת, שיש לו את הזכות לברר בעצם.
איך אני רואה את החברים שהם הרצונות הכי הכי פנימיים שלי, שצריכים אני להתייחד איתם, וזו התיקון הראשון שלי. איך אני רואה את החברים, שהם הרצונות הכי פנימיים שלי, שהם קודם כל צריכים להיכנס לתיקון, להיות כיסוד לנשמה שלי. בבקשה. קדימה, אין זמן.
מרכז הקבוצה הוא תמיד בכיוון הנכון. הניסיון שלי להתקלל בתוכו, להתבטל כלפיו, מניף לי בסופו של דבר את הראייה הזאת, והראייה הנכונה לגבי הרצונות של החברים.
באיזשהו שלב של ההתפתחות קיבלתי רצון בסיסי, פנימי, להגיע לשורש, לתמונה של עולם יחיד, לבורא. עכשיו, כל זה, זה אי אפשר ליישם, אלא אם כן יהיה לעזרה. והעזרה הזאת זאת החברים, אותם הרצונות הכי פנימיים שהבורא מציג לי אותם בחוץ, בצורת החברים, שכלפיהם אני יכול לעבוד וכלפיהם אני יכול להתבטל.
כן, הכוח האחד הזה שקיים, הכוח של אין עוד מלבדו, הוא שסידר לי את הרצונות האלה, והוא בטוח יודע שהם החלקים הכי נכונים לתקן אצלי, ולכן אני צריך לחפש ולהתחבר ולבקש לחבר אותם אליי.
מרכז הקבוצה בנוי מכל הרצונות של החברים שלי, הרצונות שלהם לרוחניות, הרצון שלהם לגלות את הבורא, הרצון שלהם לחיבור. ומתוך הרצון הזה, זה בעצם מעשה, זה הרצון האמיתי שלי, כי אני מזה מתחיל לעבוד, מזה יש לי את החיבור שלי אליכם. אין לי כלום חוץ מזה.
איך רואים? על ידי המעשה, דרך המעשה. אני, המחשבות שלי לא השתנו מאז שבאתי לבני ברוך. עדיין אוהב סטייקים ובירה וזה, אבל החברים, יש בהם, הם נותנים השראה.
לראות בחברים את החלקים הפנימיים.
נעבור לחלק הבא של השיעור.